בפרשה האחרונה של ספר ויקרא, שקרוי גם תורת כהנים, עניינו הוא סדרי עבודת הקודש במקדש, עבודת הכהנים, לוויים. כן, אלו האחראים והמתפקדים בתוך מרכז הקדושה של עם ישראל, המקום המבורך, כן, ואולי גם המתוח, שדורש דייקנות עצומה, דייקנות עצומה בבואנו אל הקודש. בסופו של הספר הזה, של חומש ויקרא, הוא בפרשת בחוקותיי. עכשיו בחוקותיי שלמעשה מבטאת בצורה לא משתמעת לשתי פנים, שמזעזעת אותנו לא פעם כאשר אנחנו קוראים, כן, את הכתובה, את הזכויות ואת החובות, מתחת לחופה, מתחת לסיסו ושמחו של עבודת הקודש הזו, כפי שהיא מפורטת כאן בפרקי החומש הזה, מתחת לחופה הנפלאה, חופת הכוכבים הזו, חתונתם של ישראל והקדוש ברוך הוא, עם ישראל והקדוש ברוך הוא במקדש, בקודש, אנחנו פה קוראים את פרטי הכתובה, את האותיות הקטנות, שהן לא כך קטנות, פרשת בחוקותיי. אז אנחנו נפרדים מן הספר הזה באמירה מאוד ברורה. הקשר של עם ישראל עם הקודש, ברוך הוא, הוא קשר מתוח. הוא קשר שיש בו זכויות וחובות. הוא קשר שיש בו שכר ועונש. כן? כל יהודי שקורא את הפרשה הזו, אני חושב צריך לצאת מכאן עם איזשהו קול קורא פנימי עמוק להבנה מדוקדקת, מתחדשת, של אופי הקשר הזה, המתח הגבוה, חוט הלהט, שידוע, חשמל יכול להעיר, יכול לחמם, יכול לבשל, וחשמל גם יכול לשרוף. אין כוונתו של החשמל לשרוף, רק מי שלא יודע להתעסק בחשמל, שלא יתעסק. מי שיודע להתעסק בחשמל יכול להביא אך ורק ברכה. צריך לדעת להתעסק בחשמל. כן? יש בזה המון המון ברכה, כן, ודאי. אנחנו מסיימים את החומש הזה, באמת, בפרשה לא קלה הזו, אם בחוקותיי, כשמע כן, חוקות חקקתי בעולמי. חוקות שמיים וארץ, חוקות נפשות, חוקותיו של עם ישראל, עם זו יצרתי, תהילתי ספרו, הייעוד, כן, ייעוד וגורל. וזו הזדמנות, כן, חמדי שנה, ההזדמנות הבאה תהיה בפרשת כי תבוא, כן, אבל זו הזדמנות לעיין בפרטי הכתובה, וגם מתחת לחופה קורה הרי, נכון שכולם שמחים וסיסו ושמחו, והתזמורת כבר דופקת בתופים וכבר מנגנים, והכל נראה נורא נורא פסטורלי, ורק חסר פה איזשהו ירח דבש, אבל צריך לדעת ששם בשעה ש... כן, זו הפסקה הזו שעושים בקריאת הכתובה, קוראים את הכתובה, חותמים מה שחותמים, כן, שם ברגעים האלו של, של, של קריאת הכתובה והחתימה על הכתובה, קורה העיקר, ההתחייבויות. ההתחייבויות. ההתחייבויות של האיש לאישה. לא לך, אתה גם חייב. אתה לא רק זכאי, אתה גם חייב, אתה חייב הרבה. שירה כסותה ונתה, לא עשית אישה אחרת, וכן הלאה. כל הדברים האלו, אלה התחייבויות מאוד מאוד כבדות, כן, שבדרך כלל נוהגים להתייחס אליהם באיזה מין קריאה כלאחר יד, בפרט שנעשה בשפה הרמית, אז בכלל זה נותן איזה אופי כזה. אבל צריך לדעת שמה שכתוב שם, אלו דברים משפטיים, דיניים, חד משמעיים. ומי שלא מממש את הדברים שכתובים בכתובה, כן, סופו, סופו שבסופו של דבר יגיע למדרגות הרבנות, לפתוח תיק. אז כדאי לשים לב לנקודות האלה מאוד. אותו דבר גם פה. יש פה שבע שביעיות, שבע פעמים, שבע כללות. כן. בראשה הקודמת קראנו על השביעית. כל שבע שנים שביעית, כל שבע שביעיות יובל. גם פה יש שבע שביעיות. כן. סתם ככה מזכיר לי, באופן אסוציאטיבי כזה, אבל יש פה הרבה הרבה תיאורים של כללות, דברים מאוד מאוד קשים. אגב, שרובן כבר התקיימו, כך אומר הרמב"ן, שרובן התקיימו במהלך ההיסטוריה הישראלית, מעשי אבות סימן לבנים, רובן, לא חושב שהוא אומר את זה על זה דווקא, אבל אולי אני סתם חיברתי פה, עשיתי אגזור והדבק, לא לעניין. הרמב"ן אומר את זה בעניין של מעשי אבות דווקא, כן? במאורעות אברהם יצחק ויעקב, לא אומר את זה על זה, מחילה, אבל הרבה מהדברים שכתובים פה כבר קרו. כבר קרו. אומר את זה, כן, אומר את זה, כן, ידי, כן, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, אומר הרמב"ן, כן, וזה קרה, בית ראשון, כך הוא אומר מפורש, כן, אז הוא אומר את זה לפסוק ההוא, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, כן, אז הוא כן מתייחס לזה. טוב, מכל מקום, אנחנו נעיין בכללה אחת, כן, אני חושב שהיא רלוונטית תמיד, נכון שהיא דבר שיכול להתרחש בכלל לאומה, כפי שמתואר כאן בזמן מן הזמנים, אבל ב-2000 שנות גלות, אבל יכול לקרוא, המצב הזה יכול לקרוא לכל אדם ואדם בחיי היומיום, כן? כל אחד והגלות שלו, יש כל מיני סוגים של גלויות, כן? יש גלות פנימית נפשית, יש גלויות גם בתוך ארץ ישראל, איך אומרים, לא די להוציא את עם ישראל מהגלות, צריך להוציא את הגלות מעם ישראל. אז יצאנו מן הגלות הפיזית, אבל יש גם גלות פנימית. במילא, בכל מצב שמוגדר כגלות, אנחנו נוכל למצוא את המצב שמתואר כאן. אנחנו נראה בפרק כף וו, פסוק למד וו, למד וו מם א', נקרא את זה רגע את הפסוקים, כן? פרק כף וו, פסוק למד וו. כן? ניכנס קצת ל... הרגשה, לתחושה של הפסוקים, מהם משדרים. אחרי זה נראה ברש"י, קצת לראות משמעויות ופירושים, וננסה להסביר את הדברים, בעזרת השם. והנשארים בהם, והנשארים בכם, והבטים מורך בלבבה, כן? בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלה נידף, ונסו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף. כן, פחד, מורך לב, כן? התפעלות נוראה מכל עלי נידף, מנוסה כמפני חרב, תהליך, וכשלו איש באחיו כמפני חרב, ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם. כן, המצב מתואר, מצב של פחד, מורך לב ובריחה, כן? לא תהיה לכם תקומה לפני איביכם, אין לכם כוח עמידה. ועבדתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. התהליך הזה הוא ממשיך, הוא מתפתח למצב של מיטה, מיטה המונית. איפה עם ישראל שהיה יכול למנות מיליארדים? איפה עם ישראל? לאן אלמו? ואכלה אתכם ארץ אויביכם. שאלה, איך נשארנו רק 14 מיליון? בסך הכל, בכלל העולם, איפה עם ישראל? אם היינו מתפתחים כראוי, כן? בלי אובדנים, בלי להיספות בחרב ובדם. היינו מונים מיליארדים, הסינים, היינו יכולים להכניס להם בכיס הקטן שלנו את הסינים. אבל הסינים התפתחו באין מפריע. נכון, מגפות, פה, שם. אבל זו תרבות שהיא באמת עתיקה, סך הכל. תרבות שלא גלתה. כעת במשך 1,000 שנה, לא גלו. התבססו בנחלתם, בגבולותיהם, מסורת מתמדת, התפתחו לאן שהתפתחו, סינים, פנים, מלא. עם ישראל היה אמור להיות פי כמה וכמה. איפה כולם נעלמו? ואכלה, כן, אמרנו, ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם, ואתם ואכלה אתכם ארץ איביכם. ונשארים בכם עמקו, בעוונם, בארצות איביכם, ואף בעוונות אבותם איתם עמקו. עמקו זה המסע, הצטמצמות, כן? זה נקרא של, זה עמקו. התמוססות, גם אלו שיחיו, התמוססו, אולי יש פה רמז להתבוללות, ימסו, התמוססו והתערבבו, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי, ואני אלך עמם בקרי, הבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יקנה לבבם יערל, ואז ירצו את אבונם. אז כן, זה פסוק מאלף. אף אני אלך עמם בקרי. והבאתי אותם בארץ אויביהם. אנחנו נקרא תכף את רש"י בפסוק מ"א, זה פסוק שקראתי כרגע, אבל בואו נחזור ונתחיל לעבור אחד אחד דברי רש"י, נעיר מה שנעיר בקצרה על כל רש"י ורש"י. ננסה פה לבנות איזשהו, הייתי אומר, מבט התפתחותי של אותה כללה, כללת הפחד, מורח הלב וכן הלאה, והכל בעזרתו האדיבה של רש"י. למד ואב, ונשארים בכם והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם. אומר רש"י, והבאתי מורך. מה זה מורך? פחד ורוך לבב. מים של מורך, כן? יסוד נופל הוא. כן? זה משון ירח לבבכם. המים זה לא מן התיבה. השורש הוא יוד או רש חף, או השורש הוא רש חף סופית. אבל השורש הוא לא מם, רש, חף. המם היא יסוד נופל. היא מצטרפת כדי לתת איזשהו תפנית למילה, איזשהו הדגשה. מורך, בסדר. אבל זה יסוד נופל, כמו מם של מועד ושל מוקש. וכן הלאה. בכל אופן, לענייננו, נעזוב כרגע את הדיוק הלשוני, לא שהוא לא חשוב, חשוב מאוד, אבל לא משרת מה שרוצים לומר כרגע. כן? אולי כן משרת ולא שמתי לב, אבל לא משנה. כן? כוונה היא בעיקר להתייחס לדברי רש"י, פחד ורוך לבב. פה מדובר על מצב שבו אנחנו לא הולכים בחוקות השם. רש"י הסביר לנו מה זה ללכת בחוקות השם, שתהיו עמלים בתורה וכו' וכו', תשמרו, תקיימו, לא תימסו את החכמים, אמונת חכמים, וכן הלאה, דיוקי ודקדוקי מצוות, כן? קיצור, זה נקרא ללכת בחוקות השם יתברך. כלומר, מדובר פה על מצב שלמעשה ישנה התרשלות בתורה. התרשלות בתורה, מה שהיא גורמת, קודם כל, היא גורמת לאדם מישראל, כל אחד מכיר את זה על עצמו, כל מי שמתרפא בדברי תורה, אין לו כוח לעמוד ביום צרה. התרשלות מדברי תורה, פירוש הדבר הוא, שאנחנו פחות ופחות מתבוננים על חיינו, דרך המשקפת של התורה. מה שנקרא עין תורה. בעין ירו. כוון את העין האנושית שלך אל העין האלוקית. איך אתה עושה את זה? על ידי זה שתלמד את התורה. אז על ידי זה שתלמד את גילוי רצונו. הוא גילה את רצונו בתורה. למעשה, התורה היא אופן ההסתכלות שריבונו של עולם מסתכל על העולם. מה שנקרא, הסתכל בתורה וברא את העולם. ככל שאתה יותר עסוק בתורה, ככל שאתה יותר מחבר דברי תורה, הם צדקו יחדיו, חלקי התורה מחוברים זה לזה. אתה בעצם פותר תשבץ. אתה בעצם מסתכל על העולם, מתחיל להבין מי אתה, מה חייך, כיחיד, כחלק מעם, כחלק מאנושות, כחלק ממהלך אלוקי שלם. אבל ככל שמתרפים מדברי תורה, המבט נעשה יותר ויותר מצומצם. יותר ויותר מטומטם. יותר ויותר אטום. האדם לא יודע משמאלו או ממינו. רשעים דרכם ואפלה, לא ידעו במה כשלו. אדם לא מתחיל פשוט לא להבין מה קורה איתו בכלל. כן? כל אחד יכול לראות את זה, מרמת ההתרשות שלו בתורה. חייו נהפכים יותר מסופקים, לא סיפוק, אלא ספק. יותר מסופקים. יותר ויותר שאלות מציקות, מכאיבות ומדאיבות, עולות. כן? איזה מחץ ספק מציף את הלב בבחינת למה זה אנוכי. למה זה אנוכי? מה אני עושה כאן? זה התוצאה של התרשלות בתורה. גם ההתרשלות מחלקי האמונות והדעות שבתורה, וגם ההתרשלות מהדרכים המעשיות של התורה, קרי, קיום מצוות. כי העיסוק באמונות ודעות, אמונות זה מביא את הוודאות בתוך הלב. דעות, הוודאות השכלית. מצוות, המעשית. כלומר, אלו שלוש תחומים שבהם אנחנו צריכים לקנות את הוודאות. הלב צריך להתמלא בוודאות של אמונת אומן במציאות השם יתברך, בהשגחתו. השכל צריך לעשות את פרי הוודאות הליבית. זה האמונות, זה הדעות. דעות התורה, כן? המחשבות, ההגיונות, והמעשה, כן? החיים המעשיים, הם צריכים להיות מסלול בלתי פוסק של הליכות עולם. אל תקרי הליכות אלא הלכות. בצורה כזו האדם חי בתוך עולם אלוקי. הוא חי בתוך הרצון האלוקי. ואז חייו מהירים לו. יש תכלית, יש נקודת מוצא, יש מהלך, יש יעד. כן? הוא יודע לאן הוא הולך. הוא גם יודע לחלקל בתבונה את יסוריו. גם היסורים שלו, הם מובנים לו. הוא יודע שהכל זה חלק מהתהליך של ההתקדמות. הוא יודע שכל היסורים באים לברר את ייחוד שמו יתברך. זה לא מקרה קרה בלתי טהור. זה לא מעשה שטן. זה לא סתם. זה לא סתם. הסלנג. סתם. שום דבר לא סתם. דבר סתום, הוא לובש צורה של סתם. אבל שהדברים לא סתומים, שאתה חי בעולם מואר של לב, הגיונות ומעשה, כתוצאה מהליכה בחוקיו של השם יתברך, אין לך שאלות. אין לך שאלות. אם יש אמונה, כך אמר, לא זוכר בדיוק מי אמר הזה, אם יש אמונה אין שאלות, אם אין אמונה אין תשובות. אין תשובות. כן. אז בואו נתקדם, נאמר ככה. הרי כל מה שקורה כאן זה תוצאה מזה שאדם לא הולך בחוקי השם יתברך, היחיד והעם. אומר לנו רש"י, הנה התוצאה. התוצאה היא, והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם. אומר רש"י, פחד ורוך לבב. חסרון אור תורה, הוא גורם באופן אוטומטי. באופן אוטומטי, הוא גורם לעליית המפלס הדמיוני. מכיוון שאדם כבר לא מסתכל על המציאות בעיניים של תורה, מעכשיו מבטו מתחיל להישמח ולהישען על כוח הדמיון הלא מבורר. יש מה שנקרא בירור המדמה. בירור המדמה הוא נעשה מפעולה בלתי פוסקת, בלתי פוסקת, של זרם שכלי, של תורה, שחודר לתוך הנפש. מה עושה השכל הזה? הוא חודר לתוך הנפש. אם היינו יכולים להביט לתוך הנפש, לראות מה קורה בשעה שהזרם השכלי נכנס פנימה, איך הוא מערבב את הכוחות, מה הוא עושה לרגש, מה הוא עושה לדמיון. אבל בואו נסתפק בביטוי המוכר הזה, כן, בתורתו של רבי נחמן מברסלב. בירור המדמה. שכל שנכנס לתוך הנפש, הוא חודר לתוך עולם הטבע, צריך להבין. נפש בלא שכל, נפש בלא שכל, זה עולם טבעי בלתי מבורר. השכל זה הכוח היחידי. שבשעה שהוא נוסק אל על, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, ברגע ששכלנו הוא עמל בתורה, אנחנו מביאים אמיתות עליונות פנימה לתוך הנפש. ברגע שהאמיתות האלו נכנסות לתוך הנפש, עולם הטבע מתחיל להתברר. אנחנו לא נטפל כרגע בעולם הטבע, רק בכוח הדמיון. כוח הדמיון זה כוח מופלא. כוח מופלא. כוח שהכישרון שלו זה להפוך כל דבר שהוא נפגש איתו לדם. דמיון, דמיון, דמיון זה מלשון דם. כן? הוא הופך לדם. למשל, אתה רואה איזה מראה יפה, עכשיו אתה בדמיון מטפל במראה הזה, מה יוצא? יוצא ציור, יוצא שיר, יוצא ריקוד. הדמיון הוא מעצים את החוויה הפנימית. זה כוחו של הדמיון. הוא לוקח מראה, הוא לוקח אפילו רגש, רגש אהבה. הדמיון לוקח ומעצים אותה ויוצא מזה שיר השירים. וסוסתי ברכבי פרעה. יש בזה כל כך הרבה דמיון בשיר השירים. אבל תראו איזה דמיונות. דמיונות שכל כולם מבטאים את הקשר בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא פלא פלאים. זה דמיונו של שלמה, החכם מכל האדם. הדמיון שלו, נכון שאנחנו יודעים, כן? שגם הכתובים מלמדים אותנו שדמיון, דמיונו של פרעה, של שלמה, התאה אותו בסוף. איך אומרים חז"ל? דימה שהוא משיח. דימה שהוא משיח. חוכמתו לא עמדה לו. חוכמתו לא עמדה לו בדבר הזה. הוא דימה שהוא משיח. לכן הוא לקח לו 1,000 נשים, מתוך כוונה לפעול עליהם פעולה מבריאה, השפעה קדושתית של כנס ישראל, של עם ישראל, ועל ידי זה, על ידי הנציגות האלו של בנות השרים והמלכים שהוא ריכז בתוך ארמונו, הוא רצה בעצם להשפיע על אומות העולם. אבל הוא דימה שהוא משיח. פה הדמיון נשמט, נשמט והתרחק מן השכל. לכן קרה מה שקרה. קרה מה שקרה. אבל שיר השירים, קודש קודשים, פלא פלאים. מה אני רוצה להגיד? אומר לנו רש"י, והבאתי מורך, פחד ורוך לבב, שמתרשלים בתורה. אז הדמיון מתחיל להראות לנו מראות מוזרים, צל הרים כהרים. אז הדמיון מתחיל להראות לנו דברים באמת שלא שייכים לחוקי המציאות בכלל, ודאי שלא לחוקי השם יתברך. אז הדמיון מטעה אותנו לחשוב שכדי להיות מאושרים, אולי כדאי שתהיה לי, אני אשיר, אני אהיה ככה, אני אהיה אחרת. זה הכל דמיונות. זה דמיונות שלא מבוססים על חוקי אמת של תורה. לא מבוססים על חוקי אמת של תורה. כאשר מתרחקים מתורה, אחד הדמיונות המסוכנים ביותר שמתפתחים, זה הפחד. הדמיון שגורם לפחד. למה מפחדים? כי אם לא עוסקים בתורה, לא יודעים מי אנחנו. אם לא עוסקים בתורה, לא יודעים מה כוחו של עם ישראל. אם לא עוסקים בתורה, לא יודעים את ההשגחה של ריבונו של עולם על עם ישראל. מכיוון שלא יודעים את כל זה, ניצבים בפני עולם מאיים, ופשוט מתחילים לפחד. הדמיון הילדותי, למשל, גורם לילד שרואה איזה דבר מאיים, הוא מפחד. הוא מתחיל לצעוק, להיבהל. הוא בורח לאמא. זה מפחיד אותה. באה אמא ואומרת, חמוד שלי, זה סך הכל אריה מפלסטיק. זה אריה מפלסטיק. זה לא אריה באמת, דודינקה. זה אריה מפלסטיק. אבל דודינקה מסכן. הוא לא יודע לטפל בדמיון שלו. אם היה לו קצת שכל, הוא היה יכול למשש את הדבר, או לראות את הבעת הפנים הפלסטיק או העיניים הפלסטית של האריה, והיה מבין שזה סך הכל פלסטיק. אבל מכיוון שדמיונו רודה בו, בהיעדר דעת, הוא מאוד מפחד מאריה מפלסטיק, מאריה מנייר, הוא נורא מפחד, נורא מפחד. הנכד שלי נסע באופניים, ברוך השם, הוא עברי, הוא נסע באופניים, ופתאום לחץ על הברקסים, הקדמיים, התהפך פעמיים, נפל על הראש. כולו שותת דם. קחו אותו מיד למיון. אחרי זה שאלו אותו, אחיה, למה נפלת? כי אתמול נסעתי פה וראיתי נחש. אתמול הוא נסע וראה נחש, לא בזמן שהוא נפל. יום לפני, במקום הזה, הוא ראה נחש עובר את הכביש והולך לשיחים. כשהוא עבר באותו מקום, הוא כל כך נבהל. הוא לחץ אליה והתהפך. נו, באמת, אחיה. ראית נחש אתמול. עכשיו אתה, עכשיו אין נחש פה, הלך הנחש. יותר מזה, הנחש מפחד ממך. לא אתה מפחד ממנו, הוא מפחד ממך, לכן הוא ברח. אבל אין נחש, נגמר. אבל הדמיון שלו כבר עובד שעות נוספות. שהוא עובר במקום שאתמול היה נחש, זה כבר סיבה ללחוץ בבהלה על הברקסים, להסתובב פעמיים וליפול על הרקה, שם ירחם. הילדים האלה חיים בנס, בנס הם חיים. אבל תראו מה עולה לדמיון. זה לא קורה רק לילדים, זה קורה לכולנו. יש לנו דמיונות ביחס לכוח התקיף של יצר רע, שאנחנו מפחדים, שאנחנו לא יכולים להתגבר עליו, כל מיני. אפשר לדבר הרבה על כוח הדמיון. אבל כתוצאה מהתרשלות בתורה, הולך ומתפתח הפחד הקיומי. יש שריק של מודעות עצמית. מי אני? מה חיי? לאיזה קהילה מופלאה ועם מופלאה אני שייך? מה רמת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על העם הזה? נצח ישראל לא ישקר וכו'. יש פחד. כן? הברות יוצרת בור, שבתוך הבור הזה נוצר הפחד. והפחד זה הפח. זה המכשול. זה הבור שהאדם נופל בתוכו. כשאדם נופל בתוך הפח, כל החיים מצטיירים בעיניו בציור של בלהות. הוא מתחיל לפחד מכל דבר. הוא מפחד גם מאנשים. אתם מכירים את המצב שמפחדים מאנשים? אין ביטחון כאשר אתה עומד מול פסיכולוגיה של מישהו אחר, מול פסיכיקה של מישהו אחר. האדם ההוא הוא מעשי. כן, איזה כוח, וואו. אני כזה סמרטוט. אני מפחד ממך. אני מפחד מדפוס האופי שלך. אני מפחד מתוספות, אני מפחד מרשי, אני מפחד מלימוד, אני מפחד. כל דבר מאיים, זה הפחד הנפרד שמדבר עליו הרב בעדר היקר, כן, במאמר הפחד שלו. הפחד הוא תולדה של חוסר ידיעה וחוסר הבנה מי אנו מחיינו. הפחד הוא תולדה של חוסר השתקפות האמיתות היסודיות של החיים מתוך התורה. ולמה זה לא משתקף מתוך התורה? כי התרשלנו. אז זה מתחיל בפחד. משם זה גולש לשלב הבא, אומר רש"י. פחד ורוך לבב. הפחד, כן, הוא גורם לרצון. רוך הלבב זה חולשת הרצון. הרצון הקדוש, הרצון להיות עם נגאל, הרצון להיות עם שואף ומקריב למען, כן, גאולתו, כן, לקיום רצון בוראו, כן, לתיקון המידות. הרצון הזה נחלש, כי לא עוסקים בתורה. בכיוון שלא עוסקים בתורה, הרצונות הקדושים לא מוצפים, לא מתעלים, לא מתעוררים, לא מתגלים, לא מדברים בעוצמה בתוכנו. אנחנו לא יודעים את כוחנו. שלא יודעים את כוחנו, אשריכם ישראל שאתם עולים, אתם עולים עד לאן? עד לשמיים. כשאתם יורדים, לאן אתם יורדים? עד האפר. שאנחנו לא יודעים את כוחנו. אנחנו לא יכולים לעמוד באמצע, שלא יודעים את כוחנו, יורדים עד האפר. שיודעים את כוחנו עד השמיים, שלא יודעים, עד האפר. ואז יש רוך לבב. הרצונות הקדושים חלושים מאוד. רצון קדושים. ואת מקומם תופסים רצונות אחרים, שאנחנו נראה אותם מיד. יש רצונות. זה לא שאין רצונות. יש רצונות. יש רצון לנוס. יש רצון לברוח. יש רצון להימלט על נפשנו מפני קשיי החיים. יש. יש תחליף. הבורק, מים אין בו, נחשים ועקרבים בו. רצונות קדושים אין, יש רצונות אחרים. והבאתי מורך, פחד ורוך לבב. אולי המורך, מה שרש"י אומר כאן בדקדור הלשוני, כן, מם של מורך יסוד נופלו. אז למה פה נכנס המורך? אולי זה בא לומר, מורך זה הדגשה, זה, 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 זה רכות חזקה מאוד. כן? אלי רך לבבכם, מורך לבבכם, זה הדגשה. כן? אני לא בקיא בלשון, אני חייב לומר. אבל יש תחושה כזו שהמורך נותן פה משקל לרקות הלבב. זה רקות לבב סופר, מה שנקרא, מורך. כן? אולי, מישהו מכיר יותר טוב דקדוק, יכול אולי לאשר או לשלול את מה שאמרתי, אבל זו התחושה, המורך זה נשמע קצת יותר כבד. כן? מורך. טוב, מה המשך התהליך? כאשר הדמיון תופס את מרכז הבמה, כאשר תפיסת עולם דמיונית שלא רואה עיקר עיקר ותפל תפל, אלא הופכת את היוצרות, כן? היא תופסת את מרכז ההכרה האנושי. מה קורה? ונסו מנוסת חרב, כאילו רודפים, הורגים אותם. הנה. כאילו רודפים, הורגים אותם. זאת אומרת, הדמיון, מכיוון שהקיום של האדם נחלש, האדם מתחיל לראות כאילו המציאות מתקוממת עליו. קרה לכם פעם שנסעתם באוטו ומישהו צפר והסתובבתם לראות אם הוא צופר לכם? אם הוא צופר לנו? קרה, נכון? סימן שהבוקר אתה חלש. סימן שהבוקר אתה חלש. אם יש לך סיבה לחשוב שצפצפו לך, ודאי וודאי, ודאי וודאי, שצריך לשים לב אתה. אבל אם אין שום סיבה לחשוב שטעית, לפי מיטב ידיעתך אתה נוסע במהירות המותרת, אתה נשאר צמוד לנתיב, אתה שומר מרחב, מה בדיוק הבעיה? למה אתה מצית את המבט כאילו צפצפו לך? הבוקר אתה חלש. הבוקר נדמה לך שזכות הקיום שלך מעורערת. נו, אז למי כבר אפשר לצפצף? למי כבר אפשר לצפצף אם לא לנפל כמוני? למי כבר אפשר לצפצף? זה נקרא אל תפתח פיך לשטן. ברגע שאדם אומר על עצמו דברים כאילו, או מרגיש בתוך עצמו חלוש וחסר זכות קיום, אל תתפלא שיקרו אחד מן השניים, או שאנשים יזהו את זה באמת, וימהרו להשתלט על הבית שלך, ימהרו להשתלט. יש אנשים שמחפשים את נקודות החולשה שלנו, בדיוק את הנקודות נביקת הרוח הזו, שהאדם מפסיק להאמין בכוחו, או שיקרה דבר אחר, שאתה תדמיין ותמציא רודפים והורגים. זה מדרגת הדמיון שפה. אתה תמציא את זה, כמו שאומר הרמב״ם, כן? בשמונה פרקים. הדמיון ירכיב הנמנעות, כגון שידמה ויצייר לו חיה בעלת אלף עיניים, וספינת ברזל רצה באוויר. הדמיון מתחיל לשחק עם חוקי המציאות, ולעשות יצורי כלאיים של חוקי המציאות. חיה בעלת ענף עיניים, זה חולי. חולי. אבל פה זה חולי של האומה. עם ישראל בגלות, מלאי פחדים. עד לאן מגיע הפחד? נשים לב. זה הולך ומתפתח פה, רק מתפתח. המורד הזה הוא חלקלק. מתחילים בפחד, שזה מדבר או מבטא את תעצומות הדמיון. זה ממשיך ברוך לבב, חולשת הרצונות הקדושים. כן? פקפוק זכות הקיום הפרטי והלאומי. מזה ממילא מתחילים להתפתח דמיונות חולניים שיש רודפים, והרודפים באים להרוג. כמו בחלום, שאדם חולם שרודפים אחריו ובאים להרוג אותו ומתעורר בבעלה. והוא מצא את אשתו ישנה לימינו בשלווה מוחלטת. הוא מבין שפשוט הכל היה דמיון, ומנסה להירדם עד הבוקר. ספק אם הוא יוכל כבר. זה היה כל כך ממשי. ספק אם הוא יוכל. ספק אם הוא יוכל. כאילו רודפים, הורגים אותו. לא כאילו רודפים אחריו להורגו. שימו לב, יש פה דיוק ברש"י. לא כאילו רודפים להורגו. כאילו רודפים, מה עושים? הורגים אותו. הם הורגים אותו בפועל. בפועל הם הורגים אותו. איזה דמיון חולני. למה שירדפו אחריך? ולמה שירגו אותך? ואם רודפים אחריך, אתה לא יכול להסתובב ולהשיב למלחמה? ודאי שאתה יכול. אבל זה רק אם אתה חזק. אם אתה לא חזק, לא תוכל להשיב למלחמה. לא תוכל. וגם אם לא ירדפו אחריך בפועל, אתה תמציא שרודפים אחריך. כי זה מגיע לך שירדפו אחריך. זה נבואה שמגשימה את עצמה. זה מגיע לך שירדפו אחריך. עד כדי כך. זה מה שכתוב כאן. פשט ברש"י. עומק הפשט. הלאה. עלי נידף. ונסו מנוסה, סליחה. כן. ונסו מנוסת חרב, כאילו רודפים, הורגים אותם. כן, אתם מכירים את הביטוי אצלנו היום. כאילו. כאילו, כן? מה קרה? איפה מדבר עם אנשים? כל חמש שניות כאילו. כאילו, כאילו. צריך להוציא איזה מה. זה אי אפשר איזה. כאילו, כאילו. 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 כאילו זה מרמז על תרבות דמיונית. ככל שמשתמשים יותר בביטוי כאילו, לא דבר ריק מכם. השימוש בביטוי כאילו, הוא בא להגיד שהכל זה כאילו. אין פה משהו ממשי באמת. כאילו. כן? מה? לא מחייב. לא מחייב, דמיוני, כן? רק שדבר הוא דמיוני, הוא גם לא מחייב. זה הולך ביחד בדרך כלל. כן? אם זה כאילו, אז זה כבר לא מחייב. כאילו רודפים, הורגים אותם. נראה שהיה בקי בסלנג לעכשווי, מעניין. עלי נידף. עלי נידף. תרשו לי לקרוא לכם בצורה קצת תיאטרלית את דברי רש"י פה. עלי נידף. שהרוח דוחפו, הוא מכהו על עלי אחר, הוא מקשקש ומציג כל. למה קראתי את זה בצורה כזו? רש"י עכשיו פה פועל כמו איזה חכם טבע. כן? מן הסתם, רש"י ראה כמה פעמים ענפים, אוהלים, שנדפקים זה בזה, הם מוציאים קול, צפצפה, עצי סרק, כן? אז רש"י מסביר לנו מה הוא ראה. כן? יש רוח, הרוח מנשבת כדרכה, יש עץ עם עלים בשרניים, או יותר נכון, עלים שנוטים ליובש, כן? נוטים ליובש, הרוח מקישה ועלים, ואז הם נדפקים אחד בשני. תודה רבה, רש"י. תודה רבה. מה אתה בא ללמד אותי בזה? מה אתה בא ללמד אותי? שתי דברים. א', יש פה שתי נקודות שמסבירים לנו עד לאן יכול להגיע הדמיון, הפחד של הדמיון. א', היבט כמותי, היבט איכותי. אחד, כל כולה מדובר כאן על קול של עלי נידף. נידף ברוח. נידף, הכוונה היא נהדף. העלי נהדף פוגע בחברו. תופעה שכולנו מכירים. מישהו מאיתנו מפחד כאשר הוא שומע עלי נדפק בעלי? דווקא צליל מאוד נחמד. אז זה מראה לנו פה שגם בכמותיות כזו של קול, הדמיון הופך צל הרים להרים. זה מראה לנו עד כמה הפחד הקיומי מדמיין דמיונות. אגב, עם ישראל סובל מזה היום. החשיבות היתרה שאנחנו נותנים לדברים של אומות העולם, זה חלק מהמחלה הזו. הגלות בתוך הנפש הלאומית, כן? הפחד הנורא מפני מה יאמרו הגויים, לפעמים זה אפילו קול עלי נידף. אפילו קול נידף. זה קיים, תופעה הזו. מה סך הכל מדובר כאן? כן? לכן רש"י, קראתי את זה בצורה שקראתי, מקשקש ומוציא כל. מקשקש ומוציא כל. זה דבר אחד. הצד הכמותי שברעש, שהוא מאוד מאוד קטן. מה הדבר השני? איך אתה מייחס את הרעש הזה בכלל לאיום עליך? איך אתה מייחס? הרי זה הכל, זה תופעה טבעית. כמו שרש"י מתאר לנו, הרוח מנשבת, פוגעת בעלה, עלה פוגע בשני. יש פה התרחשות שבכלל, לא, זה לא איום, זה בכלל תופעה טבעית, לא נוגעת עליך. אם היית רואה מישהו שמסתכל עליך בעיניים כאלו, היית אומר, בוא נה, זה צריך לבדוק. צריך לבדוק מה הכוונה שלו. לא פשוט. הולך עם ידיים בכיסים לעברי, מי יודע מה מחזיק בכיס? אתה יודע מה? בסדר. גם לא צריך, לא צריך. אבל צריך זהירות. אבל מה אתה רוצה מהעלה הזה? איך עולה על דעתך שהקשקוש של העלה הוא מכוון כנגדך? לא שייך. תעלולי הדמיון. תעלולי הדמיון. לאן זה יכול להגיע? נמשיך הלאה. וקשלו איש באחיו. למד זין. וקשלו איש באחיו. מה הראה שקשלו איש באחיו? כשירוצו לנוס, יקשלו זה בזה, כי בעלו לרוץ. שימו לב מה כתוב ברש"י. כי ינוסו לרוץ. אגב, יש שתי סוגי פחד. אנחנו מדברים פה על פחד מסוים. יש שתי סוגי פחד. יש פחד משתק, ויש פחד מבהל. פה אנחנו עסוקים בפחד שהוא בעיקרו גורם לבהלה. הפחד המבהל, מה הוא עושה? הוא שובר, כמו שאמרנו, את הרצון הטוב. אבל איזה רצון הוא יוצר? כי רואים פה בעצם מצב שאנשים בעצם רצים. זה לא הפחד המשתק, שברגע שהוא קורא לי, אני קופה במקומי. לא, פה אנשים רצים ורצים טוב טוב. בשבעה דרכים תנוס מפניהם. יש פה ריצה. מה עשה פה הפחד? דבר מעניין. הוא חילץ מתוך הנפש רצון. איזה רצון זה? זה רצון חיים. אבל זה רצון החיים, איך נקרא לזה? איך הייתם קוראים לרצון החיים הזה? מצוין. הישרדות, טוב מאוד. הרצון של ההישרדות, מה שנקרא המוח התחתון, דברים שבאים מפה, מהמוח התחתון, שאדם מבטא אותם ברמה הנמוכה, ברמת ההישרדות הנמוכה, הם באים בלי דעת. למה הדבר דומה? אתן לכם דוגמה. אתה הולך בדרך, פתאום להפתעתך אתה מגלה שאריה רודף אחריך. אתה מתחיל לרוץ. נו באמת, הוא ישיג אותך תוך שנייה. תוך שנייה הוא ישיג אותך. או שאתה מגלה שאש אוחזת לך בגבך ואתה מתחיל לרוץ. אתה מלבה את האש, אתה מזין אותה בחמצן. מה אתה עושה? שפוך מים. שפוך מים, תיצור חנק. מצב של חוסר אספקת חמצן. כלומר, יש פה פעולת הישרדות. אין ספק שאדם שראה את האריה רוצה לחיות. הוא מאוד מבוהל. אבל הפחד מחלץ ממנו את רמת החיים הנמוכה ביותר, קרי הישרדות, מוח תחתון, בלי דעת בכלל, בלי שום אינטליגנציה. הוא ימות. ימות. עכשיו תראו מה קורה כאן. הבהלה הזאת, מכיוון שהיא נוטלת את הדעת לגמרי, היא זורקת ומתיחה את האדם ברמת הקיום הבסיסית ביותר, ששם אין דעת, אין יצירתיות, אין שום דבר. אין יצירתיות. מי שקרא פעם את הספר אינטליגנציה רגשית של גולמן, כן? שם הוא מדבר על הממד היצירתי לעומת הממד הנמוך יותר, כן, שלה, כמו שאמרתי, המוח התחתון, וכן הלאה. כלומר, אם אותו אדם, אגב, בשעה שהוא בורח מנערי, יחפש את העץ הקרוב ביותר ויתאפס עליו, זה מראה שיש שילוב של חשיבה עם דחף קיום. טוב מאוד, זה כבר אינטליגנציה רגשית. זה משהו יותר. זה יותר אינטליגנטי, נקרא לזה ככה. אבל מה שקורה כאן זה השפל הגדול ביותר. יש רצון קיום, אבל הרצון הקיום הזה מאבד את כל אמצעי המימוש שלו. הוא חסר היגיון, הוא חסר תבונה, הוא חסר יצירתיות. איך בא לידי ביטוי? כן? במילים אחרות הייתי מוסיף פה עוד מונח, אמרתם יפה. אמרנו נמוך, אמרנו הישרדותי, אמרנו מוח תחתון, אינסטינקטיבי. הייתי מוסיף עוד ביטוי. הוא החזק מהכל, הוא התוצאה של כל מה שאמרנו כאן. פרטי, אנוכי, איך אומרים? עד העצם. כשאדם מגיע לרובד הפרטיות הזו, יש כל מיני מדרגות בפרטיות. זה ברור לכל אחד. חמת הפרטיות שאנחנו פוגשים פה, בהיעדר יצירתיות, כן? היצירתיות, כן? בהתגברות כוח הדמיון, כתוצאה מחוסר עיסוק בתורה, רמת הפרטיות הזו היא כל כך עמוקה, עד ש, ופה אנחנו נכנסים לרש"י, כשלו איש באחיו. מה כתוב כאן? כשירוצו לנוס, יכשלו זה בזה. זה דומה לאדם שמנסה לברוח מפני הבערה, מפני הבערה, ובדרך הוא דורס את חברו, בדרך הוא רומס את התינוק והורג אותו, כן? כמו באצטדיון, שיש פתאום חס ושלום איזו התמוטטות או רעידת אדמה, כולם רצים לכיוון הפתח. מתי מתו? מתי מתו מהדוחק? כל אחד נמצא במצב שאנחנו מתארים פה. בשעה שתקרת האצטדיון עומדת ליפול, אנחנו נכנסים למקום הנמוך והבסיסי ביותר של הקיום. שום דבר לא מעניין אותנו. זה הצד הפרוידני העמוק של האדם. זה הצד הזה. אוי ואבוי לנו, לא להגיע למקום הזה. זה מקום של נשים רחמניות בישלו ילדיהם. דבר נורא. דבר נורא. שלא נעמוד בניסיונות של רעב. שלא נעמוד בניסיונות כאלה. אנחנו לא יכולים לדעת לאיזה מצב אפשר להגיע. לא סתם רוח חזל, בשלושה דברים אדם ניכר. בכוסו, בכיסו וכסו. כל אחד במצבים האלה יכול להביא את האדם לתחתית של החבית, של חשק, של חפץ הקיום, שמתבטא בפן האנוכי, עד כדי כך, וכשלו איש באחיו. רומסים אחד עד השני. אותה מערה שהיו נמצאים ביהודים ביום השבת, ברחו למערה מפני היוונים, מפני הרומים. ושמעו פתאום קולות בחוץ, והיה נדמה להם שיוונים באים עליהם, והרגו זה בזה יותר מאשר הרגו הרומאים בהם. הבעלה שהייתה בתוך המערה, הרגו אחד את השני, והיה להם סנדלים מסומרים, דרכו אחד על השני, על הלב, על העיניים, הרגו זה בזה יותר מאשר הרגו רומאים בהם. ושם הרב מפתח את כל סוגיית הדמיון, מי שראה בעינייה, מסכת שבת. עיקרי הדברים מובאים פה. הרגו זה בזה. זה הכשלו איש באחיו. נקרא ברש"י. כשלו איש באחיו. כשירוצו לנוס, יש פה דיוק ברש"י, כשירוצו לנוס, כאשר הם יפעלו את פעולת הריצה הזאת, זה רץ לבתי מדרשות וזה רץ לבתי עבודה זרה, כשירוצו לנוס, אופי הריצה הזו, כשירוצו לנוס, יכשלו זה בזה. כי לא יראו ממטר, הם הולכים בחשיכה, הם הורגים בדרכם הכל, הם רומסים בדרכם את הכל, ייכשלו זה וזה. וכל שעה עוד מימד ברש"י. סליחה. כשירוצו לנוס, ייכשלו זה בזה. למה? כי בהלו לרוץ. זו ריצת בהלה ולא ריצה שקולה. זה אמר. בהלה. כמפני חרב, כאילו בורחים מלפני הורגים, זה כבר אמרנו. שיהיה בלבבם פחד, זה כבר אמרנו, וכל שעה סבורים שאדם רודפם, שאדם רודפם. זאת אומרת, מה אומר לנו רש"י, מה מוסיף לנו על כל מה שלמדנו עד עכשיו? נראה כבר שאין מה להוסיף לנו, אחרי כל מה שאמרנו. איזה מימד נוסף מוסיף לנו רש"י? מה? בדיוק. בדיוק. זה הפרנויה. זה אחמד שפגשתי בניס, סיפרתי לכם. שכל הזמן הוא ברח ממקום למקום, מכיוון שהיה בטוח שהמשטרה המצרית רודפת אחריו. אז אף פעם הוא לא היה ישן במקום אחד. כל הזמן בורח, בורח, כי בורח הוא. כל הזמן בורח. למה אתה? בוא תישן במלון. לא, לא, אני אפחד. כל הזמן הוא בורח. זה פרנויה, קיצור. כל שעה סבורים, כן? שרודפים אחרים. זה לא רגע ביום, זה לא שתי רגעים ביום, זה כל שעה. זה מחלה נוראה. אומר לנו רש"י בהמשך, תסתכלו, הוא מדרשו. וכשלו איש באחיו. זה נכשל באבונו של זה שכל ישראל ערבים זה לזה. לא יודע אם שמתם לב. יש לנו כאן שלוש ביטויים שהם שונים במילה באות אחת בלבד, זה מזה. מישהו מוכן לנסות להגיד מהם? שפגשנו לאורך כל דברי רש"י? יש, נתקלים זה בזה, יש ערבים זה לזה, היינו צריכים לקרוא עוד רש"י אחד. כן? תסתכלו בלמד חט, ועבדתם בגויים, כשתהיו פזורים, תהיו עבודים זה, מי זה? יש לנו פה שלוש מערכות יחסים. יש לנו זה לזה, זו מערכת יחסים, טובה, נתקלים זה, זה בזה, זה כבר מערכת יחסים שמראה על איזה סוג של פירוד. יש עבודים זה מזה, שזה כבר ריחוק עוד הרבה יותר גדול. שלא ערבים זה לזה, נתקלים זה בזה. ואחרי זה עבודים זה מזה. זה שלוש מדרגות. הכל מתפתח מהדמיון. כלומר, הדמיון מפר את אחדות ישראל. הדבר החמור ביותר אולי, וזה מה שרש"י אולי רוצה פה לומר, מדרשו, פירוש הדבר, זה התבוננות לנקודת העומק של כל התהליך שתיארנו פה. אנחנו דיברנו על כך שהתרשלות בלימוד תורה, זה דבר שגורם לתמונת מציאות שגויה וכן, הכל טוב יפה, זה נכון. אבל הדבר הכי חמור שהתרשלות מתורה גורם, זה בעצם תפיסה דמיונית של מצבם של ישראל זה לזה. ותחת התפיסה הבהירה והברורה שהיא עולה מתוך לימוד תורה לשמה, שישראל הם אחד, כן? לאט לאט עם ישראל מתפורר. אגב, זה גם יסוד הגלות. גוי אחד בארץ. אם הם לא אחד, הם גולים. זה יסוד הגלות. שאתה לא תופס את אחדות ישראל, שאנחנו לא ערבים זה לזה, הולך ומתפתח הדמיון השגוי, התפיסה הפרטית שראינו, את הדיוטה התחתונה של התפיסה הפרטית, ירוץ ולנוס, כן? התפיסה התחתונה, ההישרדות, המוח התחתון, האנוכיות, זה הולך ומתפתח. כלומר, ההתרשלות בדברי תורה, אומר לנו רש"י במבט עמוק, פוגם, מפר את תפיסת הערבות זה לזה, את תפיסת האחדות. בלי תפיסה אחדותית, אין שום דרך. להבין את המציאות בצורה נכונה. אין דרך. בלי תפיסה אחדותית, אנחנו לא מסוגלים להבין מה קורה בעולם הזה. לא יכולים. כשאדם בא בלי תפיסה אחדותית למציאות, כל המציאות נתפסת בעיניו כריבוי חסר היגיון. מה לי ולך? ומה לנו ולהוא? הכל זה קואליציות ואופוזיציות. אומר לנו רש"י, באדיבותו הרבה, ומדרשו, שתרד לעומק ותבין את סיבת היסוד, התרשלות בדברי תורה, המכה הראשונה שהיא מכה, זה פירוד בעם ישראל. אחרי זה כבר כל השאר פתוח. כל שאר התולדות שראינו כאן, זה כבר פועל יוצא. פועל יוצא, זה פועל יוצא. אם אנחנו לא ערבים זה לזה, נתקלים זה בזה. נתקלים זה בזה, שלב הבא, שימו לב, ועבדתם בגויים. שתהיו פזורים, תהיו עבודים זה מזה. ככל שעובד נקודת המשיכה הפנימית, ערבים זה לזה, אנחנו אחד. ככל שנקודת הכובד הפנימית, זה קורה גם בגרמים שמימיים, לא רק, בכלל, בכל דבר ודבר אגב. כל חומר, יש לו גרעין פנימי שמושך את החומר אליו. למרות שלחומר יש גם נטייה להתפשט. לפי המדענים, העולם הולך ומתפשט מאז יצירתו. הוא הולך ומתפשט כל הזמן. מה גורם שהוא לא יתפשט לגמרי? יש כוח משיכה פנימי. יש גרעין בפנים שגורם למשיכה של החומר פנימה. האיזון בין המשיכה פנימה והחוצה הוא מאפשר את הקיום של כל דבר. למה אדם מת? כי הכוח המושך הפנימי זה הנשמה יוצאת מתוך הגוף, ואז החומר מתפרד ושב לאפר. אותו דבר גם פה. ברגע שהמרכז הפנימי של ערבים זה לזה הולך ונחלש, אנחנו רואים איך הנקודות של המעגל הולכות ומתרחקות. בהתחלה בנתקלים זה בזה, או נכשלים זה בזה, ואחרי זה בעבודים זה מזה. המרכז הפנימי פחות מושך פנימה, ואז יש אפשרות של עבידה. אחד פה, אחד שם, גם לא מעניין אותי מה קורה איתך שם. קהילות, קהילות, כן? קהילות, קהילות. לא מעניין. עבודים. ואכלה אתכם, זה לא נגמר בזה. כאשר אנחנו עבודים מהמרכז הפנימי, גם מתרחש את המיטה, וזה מה שפתחנו בו בתחילת השיעור. איפה עם ישראל? איפה המיליארדים? בית הקברות של הגלות. כן? אומר רש"י, ואכלה אתכם אלו המתים בגולה. חזון העצמות היבשות, התחיין העצמות האלו, כשונו של הגרא, שעם ישראל בגלות, הוא בעצם כמו תרווד של עצמות. רסק, רסס עצמות בתוך כף של מרק. עם ישראל, התחיין העצמות האלו, זה התולדה של חוסר העריבות. ביטול המרכז הפנימי, החלשתו, פיקפוקו, הרפיליות שלו בתודעה, בלב, במעשים. היו זמנים שגרם למצב הזה של עם ישראל. היו זמנים. אנחנו חוזרים הביתה. גוי אחד בארץ, חוזרים הביתה. אנחנו ביחד, אנחנו מנהלים מדינה שהיא חשובה לכולנו. אנחנו שותפים במאורעות של הציבור. עם ישראל חוזר, 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 הולך ועולה, נכנס פנימה אל נקודת העריבות, ודאי. אבל תראו לאיזה מצבים אפשר להגיע. גם בגלות היחיד וגם בגלות האומה. כן? ואכלה אתכם אלו המתים בגולה. היה אפשר לחשוב שאחרי כל התיאור הנורא הזה, מה יכול להעמיד אותנו על רגלינו? לכן פסוק מ"א הוא הנחמה הגדולה, ואומר רש"י, כנראה שרש"י הרגיש שאנחנו צריכים את הנחמה הזו. אומר לנו רש"י, והבאתי אתכם, אני בעצמי אביאם. זה העצמות, זה הסגולה. עם כל התיאור הנורא והקשה, כל הדיוטה התחתונה שאפשר להגיע, 49 שערי תומה, של פירוד לבבות, ופחד, דמיונות, אומר לנו ריבונו של עולם, לא, 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 לא. אני כבר התקנתי רפואה למכה, אני אמחץ וארפה. מחץ מכתי ארפה. מהי הרפואה שהוקדמה למכה? סגולת ישראל. ברית. ברית. שאין לה הפרה. אין לה הפרה. ברית חדשה שאין לה הפרה. כמו שאומר רש"י בתחילת הפרשה. בחוקותיי. ברית. הסגולה. זה מה שמבטיח לנו. שהתהליך הזה לא יוכל להתקיים לאור זמן. למרות שהוא נורא. והוא קשה. אבל הוא לא יכול. אומר רש"י, זו מידה טובה לישראל. שלא יהיו אומרים, הועיל וגלינו בין האומות, כאשר עבדנו, עבדנו, נו, כבר נעשה כמעשה, מה נעשה, אכלה אתכם וארד הזה, עמקו, עמסו, ואני אהיה כבר כמו כולם וזהו. אני איני מניחם. שום אופן לא. כל מה שקורה לכם בגלות זה בירורים. זה לא מכה לשם מכה, זה מכה לשם הצלה. אני אמחץ וארפה. אתם לא מבינים את הכיוון. אתם נצחיים. נצח ישראל לא ישקם. שכחתם את זה, כן? לא הלכתם בחוקותיי, שכחתם את זה. אני לא שכחתי. לא שכחתי. אני ארצה אתכם משם. אני מניחם, אלא מעמיד אני את נביאיי. הוא מחזירן לתחת כנפיי שנאמר, ועולה על רוחכם, היו לא תהיה. אנחנו נעלה משם. אלו יסודות של סוגיה חשובה של הדמיון, אבל רק נזכור שני דברים. כן? נסכם ונזכור שני דברים. הכל נעוץ בעמל התורה. עמל התורה שמעמיד לפנינו תמונת עולם ברור, עמל התורה שמשמר, מחזק, מרענן, מעמיק את אותה הרגשה של העריבות ההדדית. ברגע ששני היסודות האלה חזקים, אין שום סיכוי שיתפתח התהליך הרסני של הדמיון המטעה, הדמיון מבורר, וביד הנביאים הדמה, הדמיון יוביל אותנו, כן, למקומות נפלאים ועליונים מאוד, יוביל אותנו לקדושה, הדמיון הקדוש יעורר בנו רצונות טובים, ומעשים טובים, ומידות טובות. עוד השם. צור כאן.